אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
יאללה טל, פרק 2.
וואו, פרק שני הגיע.
פרק שני, אחי, אנחנו מתחילים לייצר קצב.
אני ממש אוהב את הקצב.
אז על מה אנחנו מדברים בפרק השני? מה הכותרת שלו?
הכותרת שלו זה מה קורה כשעסקת השקעה מסתבכת, ובעצם מה אפשר לעשות.
אוקיי, מעניין.
אז כשהתחלתי לעבוד בחברה, אחד הדברים הראשונים שלימדת אותי, זה לשאול שאלות. ואחת השאלות החשובות הייתה, האם הייתה לכם עסקה שהסתבכה? מה קרה שם? מי היה אחראי ואיך זה נגמר?
לשאול, אתה מתכוון חברה יזמית או חברה משווקת?
כן, כמובן, חברה יזמית או משווקת.
אוקיי.
ולמה? אני יודע בעצם למה. אני רוצה שאתה תסביר בעצם לצופים.
אוקיי, אז באמת, המנטרה שאנחנו תמיד מסבירים למשקיעים זה לשאול שאלות. דיברנו על זה גם בפודקאסט הראשון ושנייה, בפרק הראשון, כי זה הכוח הכי גדול שיכול לתת למשקיעים הבנה מה הם עושים. אחת השאלות באמת זה, האם הייתה לכם עסקה שהסתבכה? כי מה לעשות, לפעמים תרחישים שליליים מתממשים. אז זה אולי לא חלק מהפלייר השיווקי המגניב שהמשקיעים מקבלים, אבל כן זה חלק מהחיים. המשקיעים שלנו שנכנסים לעסקה, מבינים את הסיכונים, מבינים שדברים יכולים לקרות. ואז, אם זה קורה, אנחנו צריכים להתמודד עם השלכות פיננסיות במקרה שלנו, שהן לא תמיד נעימות. עכשיו, כאן זה המבחן של המשקיעים למי שמספק להם את השירות. מה היזמים או החברות המשווקות עושות כשהדברים משתבשים? ואיך הם כמשקיעים צריכים גם להתמודד במקרים האלה? כי תמיד כיף לזרוק את האחריות על היזם או על החברה, אבל גם למשקיעים יש אחריות, ואנחנו נדבר על זה קצת, נכסה את זה היום בפרק של היום.
אז אספנו לכם שלושה מקרים של שיבושים כאלה, בשלבים שונים של ההשקעה. לפני שההשקעה הסתיימה, השקעה שהסתבכה בתחילת הדרך, והשקעה שתוך כדי הפכה ללימון חמוץ.
נכון, אז אנחנו נדבר על מה קרה שם, מי לקח אחריות, מי ספג הפסדים, אז מתחילים את הפרק השני?
קדימה, מתחילים.
יאללה. אוקיי, אז בוא נדבר על העסקה הראשונה שלנו, נקראת סיקמור, גם כמו רייטאון, למי שיקשיב בפרק הראשון, ומי שלא, שילך עכשיו להקשיב. היא גם קרתה לא מזמן, לפני מספר חודשים בודדים. אז סיקמורס גם הייתה באזור מעולה, עסקת ואליו-אד, כל הדברים, סחירויות היו $250 מתחת לשוק, אחרי כל החיתום, הכל עבד כמו שצריך, בדקנו, עשינו אינספקשן, עשינו את כל הדברים, הכל עבד כמו שצריך. אפילו הבנק נתן לנו כבר אישור, טרם שיט סגור. העסקה הזאת הייתה ממש בישורת האחרונה. אפילו גייסנו את הכסף. במקרה של סיקמורס הבאנו שילוב של בית השקעות אמריקאי, הפולו דה לידר שלנו, בנוסף עם משקיעים שלנו מהקהילה. ולמעשה היינו מוכנים כבר, מה שנקרא, to pull the trigger, כמו שאוהבים להגיד בעברית. אבל מה בעצם משתבש, אם העסקה כל כך טובה, מה בעצם משתבש לנו בדרך? אנחנו נפלנו בדיוק על התפר המבאס הזה של העליות ריבית שהפד התחיל לעלות. עכשיו, בואו נפתח סוגריים ונסביר מה קורה בעסקאות השבחה. עסקאות השבחה, אנחנו לוקחים מימון שהוא בהלוואות גישור. הלוואת גישור היא תמיד בריבית משתנה, היא לא בריבית קבועה, ולכן זה אחד הסיכונים שאנחנו חשופים אליו. ב-12 שנה האחרונות זה לא היה באמת סיכון, אבל הנה, עכשיו הסיכון הזה כן מתממש, ועליות ריבית התחילו להיות מאוד מאוד משמעותיות. ולמעשה, עד שאנחנו לא נועלים ביום הסגירה, או ממש קרוב ליום הסגירה את הריבית, הריבית ממשיכה לעלות, ולעלות ולעלות ולעלות, וגם אחרי שאנחנו נועלים אותה למעשה, אנחנו עדיין צמודים למדד, המדד שלנו נקרא סופר, והיא ממשיכה לעלות, אבל זה בגדול. אז ברגע שהריביות האלה התחילו לעלות, היינו חייבים לעשות עדכון לאנדר רייטינג שלנו, ולהכניס את הריבית החדשה, ומה שהתחלנו לראות, זה שפתאום כל הצועות מתחילות להשתנות.
כי צריך להבין בעצם שאנחנו לוקחים מימון שהוא גבוה של כמה מיליוני דולרים, וכל פיפס של עליית ריבית בעצם משפיע לנו על התזרים.
אז במקרה הזה זה כמה עשרות מיליוני דולרים, כי העסקה הייתה 25 מיליון דולר. אז המימון היה מאוד מאוד כבד, וכן, וכל שינוי אפילו של רבע אחוז, חצי אחוז, אנשים לפעמים נותנים לזלזל במספרים הקטנים, וגם על זה אנחנו נדבר בפרק אחר, אבל זה היה מאוד משמעותי, ולמעשה העסקה הזאת זזה הצידה. אז מה שעשינו, פנינו למוכר, עשינו מסע ומתן מחודש, ושילמנו עוד מקדמה, זוכרים את הריסק קפיטל בפרק הראשון, שילמנו עוד דיפוזיט שהוא היה נון ריפנדבול, כדי להאריך את תאריך הסגירה, ואז מה שקרה, הריביות עלו עוד פעם, ועוד פעם, ופנינו שוב פעם למוכר, נראה לי פנינו אליו שלוש פעמים לגבי מסע ומתן מחודש על המחיר, ובסופו של תהליך הבנו שאנחנו לא יכולים לקיים את העסקה הזאת. המוכר לא מוכן להוריד בו במחיר, עכשיו זה היבט פסיכולוגי כבר, כי הוא מסתכל על המחיר של 25 מיליון דולר ואנחנו ביקשנו 21, ופתאום זה לא הגיוני, אבל זה מה שהשוק מראה. ושם כבר הבנו שזה לא הולך להתקיים, וביטלנו את העסקה, הפסדנו פה איזה נראה לי 250 אלף דולר, פחות או יותר מהדיפוזיט, ולמעשה יצאנו מהעסקה, ושלחתי אותך לדבר עם המשקיעים.
אני זוכר את היום הזה, כן.
המשקיעים שלנו מחכים הרבה מאוד זמן לעסקאות.
כמה חודשים.
כי אנחנו עושים רק 2 או 3 בשנה. ולכן, ברגע שיש עסקה, אז יש ציפייה מאוד מאוד גדולה לסגירה שלה, וגם אנשים חיכו ברשימות המתנה הרבה זמן, ופתאום, אוקיי, הכסף יכול להתחיל לעבוד. אבל שוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא נתפשר על עסקאות. לא נתפשר על המשקיעים שלנו ועל האינטרס שלהם. והתגובה שלהם הפתיעה אותי, כי מה שהיה לנו באותה תקופה, הייתה לנו עסקה מקבילה. אתה זוכר? את English Village. ומה שביקשתי ממך זה לדבר עם המשקיעים ולהגיד להם שאנחנו פשוט מבטלים את סיק המורס, להסביר להם למה, ולהסיט את הכספים לאינגליש וילג' במידה והם יבחרו. עכשיו חשוב לציין.
שחשוב לי להדגיש פה ולהגיד שהמשקיעים כבר חתמו על חוזים וידעו שהכסף שלהם צריך לעבור לעסקה ושהיא תמורה להתחיל ולרכוש אותה עם מאמין שבוע אחרי. ובעצם כשהודעת לי את זה שאנחנו מבטלים את העסקה בגלל הריביות והחלטנו גם בעצם להפסיד ולא במפסידה את העסקה וכספים. וכשהסבר את זה למשקיעים התגובה שלהם הייתה נינוחה וטובה, הם אמרו לי, אני יודע שאתם עושים מה שצריכים לעשות, שבעצם העסקה תצא לפועל ותהיה טובה, ואם אתם לא מאמינים, או שהחלטתם לוותר, כנראה יש לכם את הסיבות שלכם.
זה מה שריגש אותי. זה הדבר שהוכיח לי, שאנחנו עושים בחירה מצוינת, בלבחור עם מי אנחנו רוצים לעבוד. ולא רק זה, זה בחירה מצוינת באיך שאנחנו מעבירים את המסר, באיך שאנחנו מתכננים את העסקאות שלנו, כי בסופו של דבר, כל המשקיעים, כולם, 100%, באו ואמרו לך, בלי בעיה, אין בעיה, אז תעביר את הכסף לעסקה השנייה. גם בלי לראות אותה, לדעתי, חלק מהם.
כן, חלק גדול מהם, אפילו אמרו לא רוצו לבחון אותם, אנחנו סומכים עליכם.
וזה מבחינתי,
ובואו נתקדם.
כל הציניות בצד, זה הדבר הכי מרגש בעיניי. לא תשואות ולא שום דבר. כי אני תמיד אומר, העסק הזה מבוסס על אמון, ולא על כסף ולא על מספרים. כן, בסופו של דבר, אנחנו עושים טרנזקציות פיננסיות, אבל האמון הזה הוא כל כך היה מדהים בעיניי, וזה היה מבחינתי הרגע, המומנט הזה שאני הבנתי, אוקיי, אנחנו עושים פה משהו ממש ממש טוב, אנחנו בונים פה משהו מאוד מאוד מגניב. אז בסיכומו של דבר, העסקה הזאת, אין שום דרך באמת שיכלנו לצפות לאן נתגיע. כי אנחנו לא אחראים על הפדרל ריזרב עדיין, אנחנו לא ידענו שהריביות יעלו בצורה ובתדירות ובעומק של העליות שהיו, ולמעשה שיבשו לנו את כל התוכנית, אבל קיבלנו את ההחלטה הנכונה, יצאנו החוצה, הייתה לנו במקרה עסקה מקבילה, הסטנו את הכספים, ובסופו של דבר אני חושב שכולנו יצאנו מחויכים ומאושרים, כן, למרות שבלור הפסידה כסף, אני עדיין מחוייך ומאושר, כי לפעמים העסקה, דונלד טראמפ אמר את זה הכי טוב, העסקה הכי טובה שאתה עושה, זאת העסקה שאתה לא עושה. ואני יודע שאם היינו נכנסים לעסקה הזאת, אנחנו כנראה היינו פועלים בניגוד לאינטרס של המשקיעים, וזה מבחינתי הדבר הכי חשוב.
אפשר גם פה להגיד בפודקאסט שבסוף השבוע הזה אנחנו מעבירים צורה ראשונה לאנגליש וילג' לעסקה בעצם שהסתנו אליה.
נכון, אנחנו עושים העברה הראשונה בשמחה, זה אחד הרגעים שאנחנו תמיד מחכים לו, מה שנקרא לעמוד בתוכנית העסקית, וכן, זה די מרגש, חייב לציין שזה אחד הדברים הכיפים.
טוב, אז עברנו על העסקה הראשונה, עכשיו בואו נדבר על העסקה השנייה, על סאודן פארק.
סאודן פארק, אהובתי.
האמת שאני לא הייתי בחברה כשרכשתם ומחרתם, אני נכנס.
אף אחד לא היה בחברה, אני הייתי בחברה. הייתי חברה של בן אדם אחד.
עוד לפני שגדלנו והתפתחנו.
כן.
אז בואו תספר לי איך הדברים התחילו בעצם.
אוקיי, אז סאודן פארק זאת עסקה, אני תמיד אומר לאנשים, זאת העסקה שהפכה אותי ליזם, ליזם שאני היום. אני תרגע מתבדח שיש את הספר של הטעויות עם צ'קבוקסים, אז אני סימנתי צ'קבוקס על כל הספר הזה, ואם פספסתי איזה עמוד אז חזרתי אחורה וסימנתי, זה תמיד הבדיחה. סאודן פארק זאת עסקה שכל מה שיכל להשתבש, השתבש, כל הדברים שלא היו צריכים לעבוד לא עבדו. זאת עסקה של 104 יחידות, קנינו אותה בנובמבר 2017 בווירג'יניה. בנורפולק. אני לא רציתי לקנות אותה בהתחלה, והמנטור שלי אמר לי, אם אתה תקנה אותה היום, בעוד 5 שנים יקראו לך גאון. והוא צדק ברמות קיצוניות.
אני שמח שהקשבת לו.
אז בשביל שתדעו כמה הוא צדק, אתם תצטרכו לחכות לסוף הסיפור. אז מה שקרה פה, אחת הטעויות, או מה שנקרא הטעות שהובילה לאפקט דומינו, היא הנושא של המימון. עכשיו, אני בדיוק יצאתי מהתחום של הקניונים מרכזים מסחריים, עברתי למולטי פמילי, זאת העסקה השנייה שעשיתי, אז בשלב ההוא מימשתי את כל ההחזקות שלי בקניונים מרכזים מסחריים, ולמעשה קיבלתי שתי הצעות משני בנקים. ההצעה הראשונה הייתה הצעה רגילה, הלוואה קלאסית, וההצעה השנייה הייתה הלוואה בתנאים יותר טובים, אבל עם מנגנון שנקרא cash management. עכשיו, אני רוצה מאוד 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 שהמשקיעים יקשיבו שוב פעם, cash management. כל פעם שאתם שואלים שאלות, ואחת השאלות היא מה תנאי הלוואה, ואתם רואים את המנגנון הזה שנקרא cash management, בבקשה, אל תשקיעו, כי יש סיכוי טוב שהעסקה הזאת תיכנס לסחרור. ובואו נסביר מה זה אומר. מה זה cash management בעצם? הלוואה קלאסית, אתה מקבל הלוואה מהבנק, הבנק אומר לך, אוקיי, זה התנאים, אתה כל חודש צריך לשלם לי 2,000 שקלים, אתה מקבל את כל הסחרויות, ואתה אומר, אוקיי, זה הולך למיסים, זה הולך לחשמל, זה הולך לבנק 2,000 שקלים. cash management עובד בדיוק הפוך. הבנק פותח חשבון, אסקו שלו, אליו כל כספי הסחירות מופקדים, אל הבנק, שליטה של הבנק, הבנק משלם את המיסים, את החשמל, את הריבית של עצמו, ביטוחים, ואת היתרה הוא מעביר לך. מה הבעיה אתה בטח שואל?
אני מנסה לחשוב על זה ואני לא מצליח להבין, זה נראה כמו מנגנון מוצלח.
נכון, כי אתה צריך לשלם ריביות, אתה צריך לשלם מיסים, אתה לא יכול לבחור לא לשלם, נכון? הבעיה מתחילה כשהבנק מתחיל להפעיל שיקול דעת כמה מגיע לך וכמה לא מגיע לך, והאם אתה צריך לקבל את הכסף הזה או לא צריך לקבל את הכסף הזה, וזה בעצם מה שקרה פה. מה שקרה פה, אנחנו לצורך העניין הפקדנו 80,000 דולר בחודש, ולניח שההוצאות של הבנק היו 40,000 דולר.
אוקיי.
אנחנו היו צריכים לקבל 40,000 דולר חזרה. וה-40,000 דולר האלה היו אמורים לשמש לתפעול. לשלם משכורות, משכורות, קבלנים צד שלישי, כל מה שקשור להוצאות תפעול. אבל אז הבנק בא ואמר, אני משחרר לכם 6,000 דולר. למה? ככה אני חושב.
והוא יכול לעשות את זה?
לפי החוזה, כן. הוא יכול להקשות, וזה מה שאני לא הבנתי בזמנו. וחודש אחרי זה, מתוך 40 אלף דולר, הוא העביר לנו 22 אלף דולר. וחודש אחרי זה, הוא לא העביר לנו כלום. כי הוא אמר, לפי החוזה, אני לא חייב לשחרר לכם שום דבר. עכשיו, הדבר הזה, הוא היה קריטי.
זה מייצר לחץ תזרימי מטורף.
מטורף, קבלנים לא מקבלים כסף.
אז אי אפשר להמשיך את העבודה גם.
בדיוק. עכשיו, זה לא רק התפעולי, זה גם הקאפקס, הקפיטל אקספנדיצ'ר, זה התקציב השבחה, גם בזה הוא שלט, והוא לא שחרר את הכספים בזמן. אז תחשוב שעכשיו קבלן גגות החליף את כל הגגות ברבע מיליון דולר, והוא לא קיבל כסף.
צריך לקבל, בעצם הוא לא מקבל.
בדיוק. אז מתחילות להיווצר בעיות. עכשיו, זאת בעיה אחת, הוא השלים את העבודה והוא לא קיבל כסף. אבל תחשוב מה קורה לכל ההשבחה של היחידות, שעכשיו קבלן השביח 20 יחידות מתוך המאה, והוא לא קיבל עליהם כסף.
הוא לא ימשיך.
בדיוק. עכשיו, אם הוא לא ממשיך, מה קורה?
אתה לא יכול לעלות שכירויות בעצם.
ואז כל התוכנית העסקית...
נופלת.
נופלת. ושמה התחלנו להבין שאנחנו בבעיה. לקח לנו תקופה של כמה חודשים, כדי להבין שאנחנו פועלים במלווה שהוא פועל בחוסר תום לב, ויש כאלה.
ו... גם בנקים יש כאלה?
גם, כי זה בספציפית לא היה בנק. הוא היה מלווה. בארצות הברית יש אלפי מלווים שונים מסוגים שונים.
לא כמו בארץ.
בדיוק. ושלחנו לו, החלטתי לעשות מעשה, ולשלוח לו מכתב. מכתב התראה שהוא פועל בחוסר תום לב, והוא גורם לנו להפסדים. חשוב לציין שבשלב הזה המשקיעים מקבלים ממני עדכונים שיש בעיות, ובמקום לחלק 100% תשואה, הם יקבלו 50%. הגשנו מכתב, הבנק חזר אלינו, וחזר בצורה שלא ציפינו, ציפינו שהוא ככה
ירתה,
שהוא יבין, והוא חזר אלינו ממש חזק, ושלח לנו מכתב מאוד מפורט, ואז החלטתי שאני מחליף מלווה. עכשיו, להחליף מלווה...
זה גם הוצאות, לא?
הוצאות מטורפות. והיו לי שתי אופציות. אופציה ראשונה, לבוא למשקיעים, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו צריכים כסף, אנחנו מחליפים מלווה, או לקחת אחריות על ההחלטה שאני ביצעתי. עכשיו, בסופו של דבר, זה בדיוק מתחבר למשפט שדיברנו על הפרק הראשון, אנחנו תמיד נעשה את הדבר הנכון גם אם הוא לא רווחי עבורנו. ופה החלטתי להכניס את היד לכיס. ובאול אין אול, הוצאתי רבע מיליון דולר בסאזן פארק מהכיס, שחלק ממנו הלך לטובת הריפייננס, חלק ממנו הלך לטובת דברים אחרים.
ריפייננס זה בעצם ההלוואה שמחליפה את ההלוואה הקודמת.
נכון, אנחנו החלפנו למעשה הלוואת גישור בהלוואת גישור.
בסדר?
מה שעושים בדרך כלל בריפייננס, מחליפים הלוואת גישור בהלוואת פיקס, כדי כשהנכס מיוצר. אבל פה הנכס לא היה מיוצר, ולמעשה היינו צריכים עוד הלוואת גישור כדי לקבל את תקציב ההשבחה. החלפנו את המלווה, ואני מדבר פה, אתה יודע, בשניות, אבל זו תקופה של כמעט שנה, וקיבלנו שליטה חזרה על התזרים. ומפה התחלנו לראות עלייה, מה שנקרא, הדרגתית, גם בתוכנית העסקית, גם בצורות, גם בכספים וגם בדברים האלה. זאת אומרת, אני לקחתי אחריות אישית, רבע מיליון דולר נכנסו, פתרנו את הדברים, ולקח לנו בערך 8 חודשים, זאת אומרת, שנה עד שעשינו את המעבר, ואז מהרגע שעשינו מעבר עוד 8 חודשים עד שהתייצבנו. וזה חשוב להבין, כי שום דבר לא קורה בשנייה וחצי. לא קורה.
חשוב להבין שזמן הוא פקטור מאוד חשוב בעסקאות נדל"ן.
נכון. ואני רוצה להגיד מילה תודה ומילה טובה לכל המשקיעים שהיו בסאזן פארק.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. מה התגובות של המשקיעים שבעצם אתה אומר להם 100% תשואה אמורים לקבל, בסוף נחתך להם 50%.
אז הרוב המוחלט שלהם באו והבינו, כי א', דאגתי לתקשר את זה נכון, ושלחתי וידאוים, וחשפתי מספרים, וחשפתי את הדברים. אחד הדברים שאני מצטער אליהם עד היום זה שלא חשפתי להם ששמתי רבע מיליון דולר מהכיס, כי באתי ואמרתי, טוב, מה אני צריך שעכשיו יגידו לי כל הכבוד? כאילו, זה היה מקום זה, אבל היום כשאני מסתכל על זה, זה כן חשוב לבוא ולהראות למשקיעים שאתה עושה את הדבר הנכון. אבל היו שני משקיעים שכנראה לא האמינו לתוכנית העסקית שאני הצגתי, והביעו את החשש, ואמרו שהם רוצים לצאת החוצה. ואני ניסיתי לשכנע אותם ולהסביר להם, חבר'ה, אתם עושים טעות, אנחנו הולכים לכיוון טוב, והם היו בשלהם, ואמרתי להם, אין בעיה.
והם יצאו בסוף החוצה?
אני קניתי אותם החוצה, אני רואי באופן אישי, ואמרתי להם שאני מצטער שהם עוזבים, אני חושב שזו טעות, ושיהיה להם בהצלחה, ואחד מהם ביקש ממני להתקן אותו איך העסקה הסתיימה. ואמרתי לו, אין בעיה. ולונג סטורי שורט, ביוני האחרון, יוני 22, קיבלתי הצעה מאוד מאוד מפתה לקרוא את הנכס, ביותר מפי 2 מה שקנינו אותו.
וואו.
ואם היינו יכולים, היינו מסבירים או משתפים כמה תשואות עשינו וכמה רווחים, אבל לצערנו אנחנו לא יכולים. אבל בוא נגיד שהתשואה הייתה משהו שרואים באחת למיליון. ואז קרו למעשה שני דברים. אחד המשקיע שיצא, התקנתי אותו בתוצאות של העסקה, וזה משהו שתמיד מדהים אותי, התגובות, זאת אומרת, שאנשים לוקחים החלטות, ואז הוא התעצבן. איך זה זה, ולמה הוא לא חלק מזה, ולמה הוא לא קיבל, ואז אמרתי לו, יצאת, רצית לצאת, אמרתי לך לא, בחרת לצאת.
וגם ניסית לשכנע אותו להישאר, כי ידעת מה הולך להיות. כאילו, שפי הצפי.
מה זה ידעתי? אני האמנתי בעסקה. אם אני לא מאמין בעסקה, אני אגיד לך, אני לא מאמין בה, it is what it is, אבל אני האמנתי בעסקה. ידעתי מה הולך להיות? לא. כי אתה יודע, אם היה לי כדור בדולח, זה היה מדהים. אבל זה פשוט היה, אתה יודע, מבחינתי, גדול עליי להבין את הדבר הזה. ומה שהיה מדהים, זאת אומרת, אני חייב לציין, עוד פעם, אני חוזר, שנתיים היו שנתיים קשות, משקיעים במקום לקבל 9% שצפינו, הם קיבלו 5.3%, ובסוף העסקה קיבלתי מכל המשקיעים מיילים חזרה, כמה הם משבחים את ההתנהלות. ואתה יודע, אני ציפיתי למיילים כאלה של טוב, תודה, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע ממך עוד. וקיבלתי מיילים, ולא רק זה, אוקיי, מתי יש לך עסקה, מתי יש לך עסקה נוספת? עכשיו, חלק מהמשקיעים של סאדן פארק השקיעו איתנו באינגליש וילג'.
נכון, הם סיפרו לי גם על העסקה שהייתה להם.
וזה היה מדהים בעיניי, וזה לימד אותי מה זה ערכים, מה זה משקיעים, מה זה מערכת יחסים, וכן, דברים יכולים להשתבש, והם השתבשו, בכל עסקה יש משהו שהשתבש, תלוי באיזה טווח, אבל פה היזם נמדד מה הוא עושה, וגם המשקיעים נמדדים. כמה מקום הם נותנים ליזם לעבוד, איזה מרווח נשימה הם עושים. האם הם במרכאות מתגרשים בשנייה שמשהו לא עובד, או מסתכלים טווח ארוך ומבינים שכל עוד יש תוכנית עסקית ריאלית ודברים שעובדים, הם סבלניים. וזה בעצם, בשורה התחתונה, מה שמבדיל בין המשקיעים המקצועיים, שעושים כסף מנדלן, לבין המשקיעים שבשנייה אחת שמשהו משתבר שהם יוצאים החוצה והם נשארים עם הפסד כפול. ההפסד על הכסף שהם לא עשו והתיקון שיכל להיות. כמו שקרה למשקיע או שני המשקיעים שיצאו בעסקה הזאת. אז זאת סאדן פארק, עסקה שאני מאוד גאה בה, עסקה שלימדה אותי הרבה דברים, ואני מודה למנטור שלי שהתעקש שאני אקנה אותה. חד משמעי.
אוקיי, אז נשאר לנו בעצם את העסקה האחרונה.
העסקה האחרונה היא לא שלנו, חשוב להדגיש. זאת עסקה שלקחתי כדוגמה של קולגה של איך לא עושים דברים. בסדר? עכשיו, מה שחשוב להגיד בעסקה הזאת, כי זה קולגה שלי ואני רגיש אליו, הוא עשה את זה מבוסר, לא מחוסר תום לב או לא ממקום של נוכלות, אלא מתוך מקום שהוא פשוט הוא טירון. אז בוא נדבר קצת על פיניקס. פיניקס זאת עסקה שזה קולגה אמריקאי שהתחיל, סיים איזה קורס מולטי פמילי שהסביר לו איך הוא מתעשר ב-90 ימים.
מוכר לי הקורסים.
כן, כמו שאנחנו אוהבים, כן. והלך וקנה מתחם. וגייס כסף ממשקיעים, ואת התוכנית עסקית, והכל טוב ויפה. ובסופו של תהליך, הוא היה צריך להתחיל את התוכנית השבחה. מה שקרה זה שהוא עבד עם חברת ניהול שהיא, בוא נגיד, במקרה הטוב לא מקצועית, במקרה הרע על גבול ההונאה. ולמעשה, הם עשו כל כך הרבה דברים לא נכון ולא טוב, שהוא לא ידע להבחין בזה.
אוקיי.
לא רק שהוא לא ידע להבחין בזה, הוא גם היה בן אדם עם אופי נוח, נקרא לזה. אז הוא גם פחד להתעמת איתם, ופחד לשאול אותם שאלות קשות.
לא רצה להיכנס לעימותים עם החברת
מיני. בדיוק, הוא אמר, מה עכשיו אני אתחיל לריב, אני אתחיל להיות אגרסיבי, אבל כן, זה בדיוק מה שאתה, מה שהמשקיעים מצפים ממך. להגן על ההשקעה, ולשאול את השאלות, ולשים סטופ.
יש לי שאלה רגע.
כן.
ברגע שאתה עכשיו רוכש בניין, ובעצם אתה לוקח חברת ניהול, אתה לא אמור לנהל את החברת ניהול, לתת להם סוג של בריף, מה אתה מצפה מהם, איך דברים אמורים לעבוד?
בדיוק זה מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לתת להם תוכנית עסקית, אתה צריך לתת להם יעדים, אתה צריך להגדיר להם אסטרטגיה, ויותר חשוב מזה, אתה צריך לאכוף את התוכנית העסקית. אתה צריך לוודא שהתוכנית העסקית יוצאת לפועל, גם ברמה היומית, אבל באינקרימנטים של שבוע. אנחנו למשל בודקים התקדמות על אינקרימנטים של שבוע. כל שבוע יש יעדים שצריך לעמוד בהם. לא עמדתם? למה? מה הסיבה? סתם דוגמה, אם הייתם צריכים לצבוע והיה ירד גשם כל השבוע, אוקיי, לגיטימי שלא עמדנו ביעד. אבל אם לא, למה זה קרה? ואם אין סיבה מוצדקת, אוקיי, עושים בדיקה מה קרה, מה המצב ואיך פותרים את זה. וזה מה שהוא לא עשה. והדברים התחילו להתעכב. התוכנית הייתה כבר בשלב הזה, זה היה נראה לי כבר קרוב לשנה. היא הייתה מאוד 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 שונה ממה שהוא הציג למשקיעים. אבל זה לא הדבר הכי גרוע. הדבר הכי גרוע שהוא עשה, זה שהוא לא התקן את המשקיעים שלו. הוא צייר למשקיעים תמונת מצב.
אחרת לגמרי?
היא לא אחרת לגמרי, כי הוא לא שקרן, אבל תמונת מצב מרגיעה. לא עשינו את זה, אבל אל תדאגו, אוטוטו, יום יומיים, זה שמה. עוד לא עשינו את זה, אבל אל תדאגו, אנחנו עושים את זה ואת זה, אבל בלי להראות להם איך הוא הולך להגיע לשמה. ובידיעה שהוא אפילו לא בדרך לשם. ואז מה קרה? נוצר בור תקציבי, החברת ניהול שרפה לו את כל מאגר המזומנים שהיה להשבחה, ואז הוא נשאר עם דיירים לא טובים שלא משלמים, אי גבייה, כל הבעיות תחזוקה שהיו צריכות להיפטר על ידי
השבחה
לא נפטרו, כי ההשבחה בוצעה בצורה לא ראויה, אם בכלל.
אז מה הוא עשה בשלב הזה?
בשלב הזה הוא פנה אלינו, שאנחנו נבוא וניתן ככה איזה overview ונסתכל, ומה שאנחנו ראינו זה היה אסון. זה כאילו, אוקיי, אתה חייב לדבר עם המשקיעים שלך עכשיו ולתקשר להם מה קורה. דבר שני, מיידית, בהתראה של יומיים, החלפנו חברת ניהול. בדקנו חברת ניהול, עשינו לו ככה איזה בריף, מצאנו לו חברת ניהול ראויה, החלפנו, וחברת הניהול אמרה לו, אתה צופה פה 18 חודשים עד 24 חודשים וואו. של להגיע למקום טוב ויציב. כי תחשוב שיש דיירים שלא משלמים, כי הם רגילים, חברת ניהול לא אוכפת את זה, יחידות מוזנחות כי הם ריקות, הנכס נראה כמו שהוא נראה, הומלסים מגיעים למתחם, כי אתה יודע, פרצה קורית לגנב. והוא מאוד מאוד פחד, מהתגובה של המשקיעים. מאוד פחד. ואני אמרתי לו, ואני נזכרתי בסאזן פארק, שאני גם, אני מבין את הפחד הזה לבוא או את החשש לבוא ולשתף משקיעים בחדשות לא טובות. אף אחד לא רוצה לקבל חדשות לא טובות. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לתת פה קרדיט למשקיעים, במיוחד משקיעים טובים שמבינים את המשחק, שמבינים גם שיהיו חדשות לא טובות לפעמים, ויש להם את הידע ואת היכולת ואת הכלים
סבלנות גם
להתמודד עם, בדיוק, להתמודד עם החדשות הלא טובות. והוא לא הקשיב לי, והוא המשיך לתקשר, והוא עד היום ממשיך לתקשר בצורה הזאת. אני שמה שחררתי. היום המתחם שלו מאוכלס לדעתי ב-50%, אין לו כסף, המתחם לא מחזיק את עצמו, המשקיעים שלו לדעתי הלכו לתביעה משפטית איתו, לדעתי, ואני חושב שהצדק איתם. ואני חושב שהסוף, עוד זה לא נגמר כי הוא עדיין מחזיק את המתחם, אבל אני חושב שהסוף שלו יהיה סוף אגום לצערי, וזה רק בגלל שהוא לא מקבל את ההחלטות הנכונות, ולא מתקשר למשקיעים, והוא גם לא מבין מה הוא לא מבין, והוא לא לוקח, הוא לא מקבל עזרה, זאת אומרת, גם כשהוא קיבל עזרה, הוא לא פעל לתקן את מה שאמרו לו. וזה מבחינתי משהו שיוביל רק לטרגדיה.
אבל יש לי שאלה. במהלך כל הדרך הזאת שהוא עבר, בתקופה נגיד האחרונה, אם הוא עדיין מחזיק בבניין, הוא לא מתקשר למשקיעים מה הולך ומה הולך להיות? הם לא רצו אולי לצאת מהעסקה?
הוא מתקשר, אבל עוד פעם, הסגנון תקשורת שלו הוא סגנון מטעה. ויכול להיות, עוד פעם, אני לא בקיא בפרטים של המשקיעים, אם רצו לצאת או לא, אני בטוח שכן, כי הם לא מקבלים כספים כבר מעל שנה לדעתי. אבל שוב, אני יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיב, זה מה שקרה, ככה אנחנו הולכים לפתור את זה, בתאריך הזה והזה אנחנו נגיע ליעד הזה והזה, והנה הכספים בשביל לטפל בזה, או שאני יכול לעשות מה שהוא עושה, הסופה העיפה לנו את הגג, אתה יודע, הסופה זה פחות טוב כי זה ביטוח, אבל בוא נגיד, הלך הגג, אבל אנחנו עובדים כרגע על זה, ותוך שבוע זה ייפטר, שאתה יודע שזה לא ייפטר. בסדר? אז זה המצב שלו, אני מקווה מאוד שהוא יתפקח ולפחות יציל את הכסף של המשקיעים, אבל כמו שאנחנו ראינו, רואים ונראה, מושלם, יש רק בהוליווד. בחיים האמיתיים, וזה משפט שגם אתה אומר למשקיעים, כי התעקשנו על זה, וגם אני אומר לכולם, בחיים האמיתיים יש תקלות, יש עיכובים.
יש בלטעמים.
יש בעיות. זאת לא שאלה בכלל. כאילו זה לא שאלה אם יהיה, זה מתי יהיה. והדבר היחיד שאנחנו צריכים לעסוק בו, זה איך אנחנו צריכים לנהוג, ומה אנחנו צריכים לעשות כשאנחנו נכנסים לסיטואציה כזאת. כדי שאנחנו נצא ממנה במינימום נזק ובמקסימום רווח. עכשיו, הדבר הזה נכון לא רק ליזם, גם למשקיעים. וזה מה שאני רוצה להעביר פה. נכון, היזם צריך לקחת אחריות, הוא צריך לתקשר, הוא צריך לבנות תוכנית עסקית חדשה, כל זה מעולה. אבל האחריות שלכם, המשקיעים שמאזינים עכשיו, זה להבין שהיזם עושה עבודה, להבין שהוא פועל, לתת לו מרווח נשימה, לתת לו את הקרדיט הזה, שלפחות תלוי בבעיה, רבעון, שניים, שלושה, תלוי כמה היא עמוקה וכמה היא זה, לתת לו את הזמן באמת לבוא ולנסות לתקן את המצב, ורק אחר כך לקבל החלטות נמהרות כמו לצאת מעסקה אם מתאפשר, או משהו שאני מאוד מאוד סולד ממנו, לא משנה מה, זה לעשות שיימינג בכל הרשתות והבלגנים, אני פחות אוהב את זה. אבל האחריות הזאת היא באה לשני הצדדים, ונראה לי שהגענו לסוף הפרק השני.
כן, הגענו לסוף הפרק, ואני כבר שני פרקים, ואני באמת לומד כל פעם משהו חדש.
כל הזמן אנחנו לומדים, גם אני לומד הרבה מאוד פעמים מדברים שקורים לנו ביום יום, וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו פה זה ללמוד וללמד, אז שיהיה למאזינים אחלה יום, אחלה ערב, תלוי איפה הם נמצאים, ואנחנו נתראה בפרק השלישי.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.